אהלן יואב, מה נשמע?
אהלן גלעד, פורים שמח.
פורים שמח, פורים שמח, מקליטים. מה אנחנו שמיני כבר למרץ?
נראה לי, כן.
שמיני למרץ, פורים, אפילו באת עם המשפחה לעשות יום כיף בתל אביב לכבוד ההקלטה.
נכון, נכון. כן? סוף סוף עשינו מפגש, איתך גם.
בפרק רביעי שבו נדבר על פרופסור ג'ואל גרינבלט.
רביעי או חמישי?
חמישי, אתה צודק. פרק חמישי כבר, הזמן רץ שנהנים.
לגמרי.
נדבר על פרופסור ג'ואל גרינבלט, אחד המעניינים, לאנשים שנתנו לך המון השראה. אבל איך אתה באופן כללי שורד את התקופה הזאת?
כן, בסדר גמור, כרגיל משלבים גם עבודה, גם משפחה.
סיימת עם האיגרת?
אני יודע, העברתי את הטיוטה הראשונה לאבא שלי, שיתחיל עם כל התיקונים, אני כל פעם מקבל עוד רעיונות, אבל טיוטה ראשונה כבר יש.
תן לנו פרומו קטן למשהו אחד שיש באיגרת, שאתה חושב שהוא מעניין.
אז קודם כל, על אחד מהדברים נדבר היום, על הנושא של אחד מהמכפילים החשובים, שנקרא מכפיל הרווח, שבאים לתמחר חברה, אני תמיד מקביל את זה עולם הנדלן. כמו שקונים דירה, תמיד צריך להתייחס למחיר שלה. גם משקיע ערך, קודם כל שקונים חברה, חייבים לדעת את המחיר ביחס למה שהם מקבלים. והיום באמצעות הספר של גרינבלט נדבר גם על...
אבל התייחסת לזה באיגרת?
כן, החלק, כל שנה באיגרת אני בעצם מביא איזה... כלל יסודי של שוק ההון. השנה שעברה דיברתי על הנושא של הריביות. לפני שהריביות התחילו לעלות, כתבתי שהריבית, גובה הריבית משפיע מאוד על תמחור של כמעט כל נכס פיננסי. לא ידעתי שבשנת 2022 הריביות יעלו באופן כל כך חד, מה שגרם לירידה חדה גם במחירי המניות, אבל גם באגרות חוב וגם בשיעורי הנדלן, זה משפיע על הכל. אז השנה, הכלל יסוד שאני מרחיב עליו, זה נקרא margin of safety, מרווח ביטחון. כתבתי שם, כמו שמהנדס בונה גשר, הוא לא יבנה גשר שיכול לסחוב את המשקל המדויק שהוא רוצה, הוא תמיד יבנה גשר שיכול להחזיק הרבה יותר, ובמקרה הגרוע, לא, חלילה, גשר לא יתמוטט. אז גם שקונים חברה, צריך תמיד שאנשים קונים חברה על סמך סיפור או מספרים בהווה, צריך לקחת בחשבון שעתיד לא תמיד יהיה ורוד ולקחת מרווח ביטחון. יש ספר נהדר אגב שגם אותו קשה להשיג, הוא נקרא margin of safety, בהתבסס על בנג'מין גרם עוד התווה את המושג הזה, אבל סת' קלרמן, משקיע יהודי נהדר בין זמננו, שכתב את הספר הזה, אפשר להשיג אותו ב-eBay בכמה אלפי דולרים.
וואו.
אבל כן, הוא לא הוציא הרבה עתקים שלו, לי יש, אפשר למצוא עתקים של PDF בגוגל, לא נוסיף את זה למקורות, כי זה סוג של, לא נעשה המלצה, אבל מצד שני, אני לא חושב שמפריע לו, זה ספר באנגלית כאמור, אבל לא כבד, והוא נהדר, והוא מדבר גם על שוק ההון, שאתה חייב לקחת תמיד המרווח ביטחון, שאתה קונה חברה ביחס, ולהשוות את זה לכמה פרמטרים כלכליים שנדבר עליהם היום.
אוקיי, אז זה מעניין מאוד, נחכה לאיגרת לקרוא את המרחב, בהרחבה על הסוגיה הזאת. בהקשר למה שאמרת על הריבית ומחירי הנדלן, אני אחד הדברים שבימים האלה, שוב, מעניינים אותי ואפילו קצת מפליאים אותי באמת על ה... התנהלות של דברים ואיך הם זזים מהר, זה מה שקורה למחירי הנדלן בישראל בימים אלה. אני לא יודע אם אתה יותר מדי מעורה, אבל אני בתור מי שמלווה משפחות ולקוחות, יש לקוחות שרוצים לקנות דירות, ויש לקוחות שרוצים למכור דירות, אז אני מבין את הסיטואציה. ואתה רואה שנכון להיום אנשים כבר מורידים 20% במחיר במה שרצו לפני חצי שנה. אז נכון שלפני שנתיים זה אולי היה 30% פחות, 40%, זה עלה ואז ירד, אבל זה ממחיש לך כמה שווי של משהו זה דבר חמקמק. כלומר, כמה הוא לא באמת דבר מוחלט. מאוד מאוד תלוי מה הזמן שבו אתה מנסה לממש אותו. ולפעמים יש לך שווי של משהו שהוא לא אמיתי, הוא רק נראה, כמו שאנחנו רואים את זה במניות ובניירות ערך סחירים כל הזמן, זה עולה, יורד, זה לא באמת השווי האמיתי, אלא שווי האמיתי של נכס, הוא כמו בשוק של פעם, אם יש לך משהו שיש לו ביקוש, הנה דיברת על ספר, שיש ממנו מעט, אבל יש לו ביקוש גדול, אז המחיר שלו יהיה משחקים, זה עקרונות מאוד מאוד בסיסיים, ואנשים שוכחים אותם. היום מי שחייב למכור נכס, זה לא אותו מחיר שהיה לפני שנה, ואפילו לא דומה. ולכן זה...
וזה לא מדע מדויק, שאתה גידע, אני עושה גם מלמד קורס השקעות, לא שאני עושה פה פרסום, אבל אתה יודע, אנשים שם רוצים שאני אלמד אותם, כמה חברה שווה במדויק, כמו שאתה לא יכול להעריך במדויק, מחיר נכס זה גם תלוי בעמוד משתנים, גם מניה שאני רואה למשל סקירה בעיתון, שאומרים שלמניה X יש אפסייד של 17.29%. זה מצחיק אותי, כי הרי יש כל כך הרבה משתנים, אני תמיד בדוגמה האחרונה מגביל את זה לעולם שלנו. אתה יכול להגיד לי גלעד כמה כסף יהיה לך, אני מקווה שכמה שיותר בעובר ושב עוד 10 שנים, אתה לא יודע במדויק. אז ככה אתה לא יכול להגיד במדויק כמה חברה תהיה שווה עוד 10 שנים, כי, וגם בהווה, כי זה תלוי מאוד בתזרים מזומנים העתידי שלה, שהוא מובן להווה. אז כמובן צריך, ולכן כל כך חשוב אגב המרווח ביטחון הזה, שאתה קונה נכס, לא לבנות על, דיברנו על צמיחה, או על סביבת ריבית עועדת, תמיד צריך לקחת בחשבון, כל תרחישים גרועים, ולקנות במחיר שגם אם תרחיש לא טוב יגיע, אתה יכול להרוויח.
ועוד דבר, לדעת מה הערך האמיתי של מה שאתה קונה מבחינת הנכס. כלומר, מה המהות? עזובתי מהמספרים. כשאתה קונה חברה, הרי יש שם ידע, יש שם יכולת, יש שם תרבות, יש שם היסטוריה, יש שם משאבים, יש שם מוניטין. כן. כלומר, זה הערך האמיתי של מה שאתה קונה, לא המספרים. המספרים מייצגים את זה, ויכולים להיות שם הנדסה כזאת, או הנדסה אחרת, נכון. או נסיבות חיים מסוימות, שיבטו את זה. מה שמעניין זה המהות. עכשיו, סתם, זה מעניין, אני אקח את זה טיפה למקום, שהוא סוטה מעולמות ההשקעות, ולעולמות הפילוסופיים יותר, של החיים. כלומר, מה זה בעצם אומר, מה שאמרנו עכשיו? זה אומר, שיש לנו אי-וודאות. יש אי-וודאות מאוד מאוד גדולה, במה באמת שווי של משהו, אבל זה לא רק ממש שווי משהו, יש לך במציאות, אתה לא יודע בוודאות מה נכון ומה לא נכון, יש לך מיצגים של הדברים, שמלמדים על הדבר עצמו, אבל לא בצורה מוחלטת, ואנחנו צריכים לפעול בתנאי אי-וודאות, ולקבל החלטות בתנאי אי-וודאות. עכשיו, רוב האנשים, ואולי אפילו המדע, והתרבות והנורמות, בתנאי אי-וודאות, הם מחפשים ודאות, אז הם יחפשו מספרים, ויחפשו תיאוריות ופילוסופיות וניתוח טכני וכל מיני אנליזות מנומקות שמסבירות למה משהו ככה. במקום פשוט לקבל את העובדה
שהם לא יודעים
שיש חוסר ודאות וצריך לפעול בתנאי חוסר ודאות. כלומר, השאיפה של אנשים תמיד לברוח מהחוסר ודאות ולייצר לעצמם ודאות, מכניסה אותם להמון צרות הרבה פעמים וגורמת להם לטעות, ואני חושב שזה אחד האתגרים הגדולים של איך לחיות את החיים נכון, בלי קשר, זה לקבל את העובדה שבחיים יש חוסר ודאות גדול, ואי אפשר לפתור אותו.
אז אני אחזיר אותך לסיכום לשוק ההון. למה שוק המניות לאורך זמן מניב תשואות יותר גבוהות משאר אפיקים? כי הוא דורש מאנשים סבלנות ולהבין שאין ודאות, צריך ולהבין שבטווח קצר זה רנדומלי, ויהיו תנודות לעולם, תחזיק מעמד, אם החוסר ודאות הזאת לא תעשה שטויות, תישאר אופטימי שבסוף זה עולה, ואז תרוויח את הצועות העודפות. אם אין לך את היכולת הזאת, אז מקומך, כמו שצ'רלי מנגר יגיד, זה לא בשוק ההון.
כן, וזה מתחבר שוב למשהו שאתה אמרת כבר בפודקאסט הזה, ואמרת לי באופן אישי לא מעט פעמים, כל פעם ששאלתי אותך, אם השיטה הזאת שאתה מיישם וכל אותם משקיעים גדולים שאנחנו מדברים עליהם פה עובדת למשך המון שנים, למה היא לא הפכה להיות common practice ולמה לא כולם מיישמים אותם? והתשובה שאתה נתת לי פעם אחר פעם, וככל שהזמן עובר אני עוד יותר מבין עד כמה היא מדויקת, כי בעצם הטבע האנושי לא ישתנה, והטבע האנושי לא יכול להתמודד עם החוסר ודאות הזאת, לכן הוא תמיד ילך אחרי העדר, וכתוצאה מזה תמיד יקנה דברים ביוקר, שהם שווים יותר ממה שהם שווים, וימכור דברים במחיר נמוך ממה שהם שווים באמת, מתוך אותו יצר אנושי, ובאמת מי שידע ויודע להתמודד עם היצר האנושי ולהתנהל נכון, כנראה לאורך זמן יצליח להשיא ערך גדול יותר. וכאן נכנס הגיבור שלנו היום, פרופסור גרינבלט, שהפך את זה ממש
למתודה
מדהימה. ספר לנו על אותו פרופסור גרינבלט, שהוא בניגוד לוולטר שלוס שדיברנו עליו, ווורן באפט שגם מאוד מבוגר, גרינבלט הוא עוד פעיל בסיקוכו, נכון?
פעיל, עדיין עובד, יהודי כמובן, מלמד בקולומביה.
כמובן, כמובן יהודי.
אגב, אתה מייחס לי את התשובה הזאת, למה זה לא כל הזמן עובד, אז פרופסור, אני לקחתי את זה מפרופסור גריבט, שאמר פעם שהנוסחה שנדבר עליה היום עובדת, כי היא לא עובדת כל הזמן, זה המפתח להצלחה. אבל רגע, גלעד, לפני פרופסור, כן, בבקשה.
פשוט זה... אני כל פעם חוזר למשפט בתמונת הקאבר שלך בפייסבוק, If I have seen further, it was standing on the shoulders of giants. כל דבר שאני שואל אותך, אתה אומר, זה פשוט קראתי, זה פרופסור, כמה ידע יש בעולם שכבר נאסף.
אז רגע, לפני פרופסור גריבט, אנחנו צריכים לעשות לו קצת יותר כבוד ישר. קודם כל, מי שרוצה הספר שלו, הספר הקטן שמכה את השוק, הוא ספר שיש אותו בעברית, הוא נהדר. יש לו עוד מספר ספרים, יש גם ספר שנקרא You Too Can Be a Stock Market Genius. זה ספר נפלא שאין אותו בעברית, הרבה אנשים מציינים אותו כאחד מהספרים המצוינים, אז אני ממליץ גם עליו. אבל לפני שנדבר על הספר, הנוסחה שלו...
רגע, ברשותך, לגבי הספר,
כן.
הספר הקטן שמכה את השוק בגדול, לדעתי.
כן.
אתה נתת לי את הספר הזה מתנה, לפני איזה שנתיים, ואני חייב להגיד למאזינים שלנו, שבאמת מי שלא קרא אותו, ורוצה להתעסק בהשקעות ערך, אני באמת חושב שזו קריאה חובה, כי...
לא ספר כבד גם, זה מה שיפה.
בדיוק, אני קראתי אותו ביומיים, ואני לא בן אדם שיודע לקרוא בצורה, הפרעות קשב ודברים כאלה די מפורטות, אבל הוא כתוב בצורה כל כך בהירה, כל כך קלה להבנה, וההיגיון שלו כל כך בריא ובסיסי, שזה א', כיף לקרוא אותו, מעניין לקרוא אותו, והוא פשוט... מפרק דברים מורכבים בצורה כל כך פשוטה, אז אני מאוד ממליץ לכל המאזינים שלנו למצוא את הספר, לקרוא אותו, זה נותן ערך עצום.
אגב, עוד רק נחבר את פרופסור גריבלט למה שדיברנו עד כה בפודקאסטים, כי זה מתחבר נהדר. הוא כסטודנט כתב מאמר שפורסם לימים על אסטרטגיית השקעה של, שעובדת אפילו יותר טוב מנוסחת הקסם שכבר נפרט אותה, וזאת אסטרטגיית הנטנט, אתה זוכר שדיברנו עליה בפרק הראשון שני, אז הוא בתחילת דרכו עשה תשואות פנטסטיות, אפילו יותר גבוהות מאלה שהוא עושה היום, באמצעות אסטרטגיית הנטנט, אז מי שמתלבט קצת, בלי לקחת צד, אבל הוא התחיל דווקא מהנטנט, לימים שהוא התחיל לנהל כסף להרבה אנשים, אז הוא כבר עשה משהו קצת שונה, אבל מי שרוצה יש את נוסחת הקסם המקורית, אני אשלח את המקור, במקורות שלנו יש את המאמר הזה, אבל הוא התחיל עם נטנץ, אבל אז הוא התקדם קצת, והוא כמו כל משקיע ערך למד את אסטרטגיות השקעה של, של כל הגדולים לפניו, הוא למד את בנג'מין גרם ואת וורן באפט, והוא בעצם מחבר את מה שדיברנו עד כה בפודקאסט, הרי בהתחלה עסקנו במניות שהן, בדיסקאונט עמוק לערכן הכלכלי, אנחנו השתמשנו בהון העצמי, הוא משתמש יותר בדוח רווח והפסד, כבר נדבר על זה, אז זה הפרק ה-Deep Value, וזה עובד מצוין, באפט תחילת הקריירה, אתה זוכר, בקרן גידור שלו, הניב תשואות פנטסטיות, באמצעות חברות שנסחרו בדיסקאונט עמוק לערכן הכלכלי. ואז באפט, דיברנו שבוע שעבר, הוא כבר התקדם, הרבה בזכות ההיכרות עם צ'רלי מנגר, והוא חיפש חברות יותר טובות במרכאות, שאפשר לקנות במחיר אולי קצת יותר גבוה, אבל לקנות ולא לגעת בהן. ואז זה עבד גם מצוין, וממשיך לעבוד לבאפט עד היום. אז פרופסור גריבלט אמר, רגע, למה שלא נעשה גם את זה וגם את זה? בוא נמצא חברות, תראה איזה רעיון מבריק ופשוט למדי. בוא נמצא חברות שהן גם רווחיות, והן גם זולות, ונקנה חברות רק שמקיימים את שני התנאים האלה, ועל זה הוא, המתודה כבר נדבר עליה, הוא כתב עליה ספר וראה שזה עובד מדהים, ולימים ניהל ככה כסף. אבל לפני שנדבר על התוצאות, אני רוצה להגדיר איך, לפרט איך הוא הגדיר חברה רווחית ואיך הוא הגדיר חברה זולה, כי אנחנו רוצים גם לתת קצת, זה לא שיהיו חשבונות, אבל חשוב שהציבור שלנו יכיר את המונחים הבסיסיים.
מאוד, דרך אגב הוא גם מסביר אותם בספר, כן. מעולה, אבל בוא ניתן לו גם קרדיט, הוא פרופסור בקולומביה,
כן.
מרצה, מלמד, יש לו חברה של ניהול קרנות נאמנות,
נכון.
כלומר, זה לא איזה מישהו מהרחוב, זה מישהו עם טרק רקורד מאוד, כן, מאוד, כן. מכובד, ו...
בדיוק, זה לא בינם שכותב ספר על איזושהי שיטה ולא מיישם אותה, הוא בעצמו מיישם
אדם,
גותם קפל נדמה לי, הקרנות שלו אגב יש הרצאה נהדרת, הרבה רעיונות איתו, ויש הרצאה בכלל סדרת הרצאות בגוגל, שהוא הופיע שם עם הרבה משקיעים, אני אשלח גם את זה בקישור.
זה באמת וואו, נכון. ובאופן כללי, זה עוד המלצה למאזיני הפודקאסט, דיברנו הרבה על יוטיוב ועל התוכן שיש שם, Talks at Google, שמביאים אנשים מאוד מאוד מעניינים, יש שם וואו, מלא משקיעי ערך שבאו לשם, ועשו הרצאות מאוד מעניינות, אז גם זה שווה
לסים. מי אתה הכי אהבת שם, גלעד? מכולם?
הכי אהבתי, אני, לא, לא, אני אוהב את כולם, אני, אין לי אחד הרבה, אבל תראה, אני חושב שמוניש פבראי, הוא המרצה שאני הכי נהנה לשמוע את ההרצאות שלו.
טוב,
כן. הוא פשוט, מעבר לזה שהוא איש מקסים, עושה רושם, אני מת על הדרך שבו הוא
מדבר. הוא היה שם עם גיא ספיר ביחד גם.
אני חושב שהיה להם כמה פעמים, היה אחד לבד, היה להם אחד ביחד.
גם הספר של גיא ספיר, שאני אשכח, נדבר אולי.
עוד נגיע לפרק של גיא ספיר, אבל בואו נתמקד לעקרונות של גרינבלט, יש שני פרמטרים כלכליים מרכזיים, שהוא על פיהם מעריך חברה, הראשון, תשואה להון.
כן, בואו נתחיל דווקא עם המכפיל רווח. עד עכשיו דיברנו להתייחס לחברה ביחס להון העצמי שלה, כלומר, כמה יש במאזן של החברה. אבל חברה הרי זה ייצור חי שאמור להרוויח כסף לאורך השנים. כמו שאני קונה דירה, אני רוצה ש... ומזכיר אותה, אני רוצה שתניב לי תשואה. כשאני קונה חברה, אני רוצה... לראות שהחברה מייצרת לי רווחים ביחס למחיר שאני משלם. אז בעצם איך עושים את זה בחברה? יש כמה דרכים, הדרך הכי פשוטה זה לראות, להסתכל בדוח רווח והפסד שלה, ודוח רווח והפסד זה דרך שכל חברה מפרסמת מדי רבעון או שנה, והוא מראה את ההכנסות של החברה מול ההוצאות, וההפרש כמובן זה הרווחים. גרינבלט לא משתמש ברווח הנקי החשבוני, הוא משתמש באיזה פרמטר דומה, אבל לצורך הפשטות נתייחס לרווח נקי, שזה לצורך כמו דוגמה בנדל"ן, הסכום שמכניסה לי הדירה כל שנה בהשכרת הנכס. ובכל חברה שאני משלם, המחיר, השווי שוק זה המחיר, וככל שאני משלם פחות עבור אותם רווחים, הרי כמשקיע יותר טוב, המחיר יותר נמוך מצוין. אז הוא לא מתייחס יותר, הוא פחות מתייחס למאזן פה, אלא יותר לרווח השוטף של החברה, ומחפש חברות שהמכפיל שלהם הוא הכי נמוך, זה מכפיל נמוך.
בואו רק נפשט את זה עם דוגמה מספרית שיהיה קל, אם חברה מרוויחה 10 שקלים.
למניה או לכל החברה?
לא משנה, נגיד כל החברה הרוויחה 10 שקלים, ואני יכול לקנות את כל החברה ב100 שקלים, זה אומר שהמכפיל הוא מכפיל 10. המחיר, חלקי הרווח, זה המכפיל.
גילת, קראת את האיגרת, זאת בדיוק הדוגמה שהבאתי שם.
כן, נראה לי קראתי את זה אצל גרינבלט. עכשיו, זה נגיד מכפיל 10, אם אני אשלם עליה 20 שקלים על אותו רווח של 10, יהיה לי מכפיל 2, זה יהיה מאוד מאוד זול. אם אני אשלם עליה 1,000 שקלים ויהיה לי מכפיל 100, זה יהיה מאוד מאוד יקר.
ואני בונה על צמיחה. רק לסבר את האוזן, המכפיל רווח הממוצע היום ב-S&P הוא באזור 18 בערך, ויש גם מכפיל אחורה וקדימה, בוא נתייחס למכפיל על הרווחים שהיו, זה המכפיל המקובל. כן, וזה בדיוק דוגמה מצוינת, לא ניכנס פה לכל המשחקים על המכפיל, רק כן חידוד אחד שאני רוצה לתן, אפרופו עולם הנדלן, שגרינבלט צריך להשוות את כל החברות ביוניברס, הוא לקח בעצם את כל החברות ב-S&P. עכשיו, יש חברות שמשתמשות במינוף, ויש חברות שלא משתמשות במינוף. אז כמו בעולם הנדלן, אם אני לוקח משקיע שממנף את עצמו לדעת, התשואה שלו על הכסף תהיה הרבה יותר גבוהה, גם הסיכון בהתאם. כנ"ל חברה, חברה מאוד ממונפת, יכולה על המחיר שלה יצר המון רווחים, אבל היא תהיה מסוכנת. ועכשיו, מכפיל הרווח לא כל כך יודע לנטרל את... גרינבלט רוצה לדעת כמה החברה מייצרת כולל המינוף. כלומר, אני רוצה להשוות משקיעים שבלי מינוף, עם מינוף. אז איך עושים את זה? זה קצת לא להיכנס לחשבונות מורכבת, אבל יש מונח שנקרא Enterprise Value. ו-Enterprise Value בעצם אומר חברה, אם אני רוצה לתמחר אותה, אני צריך לחשוב כמה יעלה לי אם אני הייתי קונה את כל החברה, כמו שאמרת. אז איך עושים את זה? אם אני משתלט על חברה, אני בעצם הבעלים גם של המזומנים שלה, וגם אני צריך להחזיר את ההתחייבויות שלה. אז Enterprise Value לוקח את השווי שוק שלה, מוסיף למספר הזה את ההתחייבויות, מנטרל את המזומנים, וזה המספר שאני משווה ביחס לרווח שלה. זה נקרא Enterprise Value ל-EBITDA, או ברווחים אמרנו שנשתמש. כלומר, לא לקחת רק את המחשווי שוק יחסי חלקי הרווחים, אלא לקחת את ה-Enterprise Value, חלקי אותם רווחים.
שווי שוק ועוד מזומן.
פלוס
התחייבויות, פחות מזומן.
ואז אני בעצם יכול להשוות את כל החברות, ממונף, לא ממונף, ביחס לכמה שהן מרוויחות. אז זה היחס שהוא מדבר עליו שם, מי שההסבר שלו יקרא, ויהיה, אני מקווה, עוד יותר ברור. אז זה בעצם באפט המוקדם. חברות זולות ביחס לרווחים. אגב, היום הסתכלתי לאחרונה במכפילים, רוב החברות שם, המכפיל שלהם הוא מתחת ל-10. זה אומר שאני קונה אותן ממש בדיסקאונט של 50% למכפיל.
זה חברות איפה?
ב-S&P, בחברות האמריקאיות.
לא, פחות מ-10?
פחות מ-10, כן. שזה מאוד...
אז מה אמרת לפני רגע, 18?
ה-18 זה הממוצע ב-S&P, שאני לוקח את החברות שנכנסות היום לנוסחה, אני רואה שהמכפיל
של... לנוסחה?
כן, כן, אם לא אמרתי את זה, כן.
כלומר, אז רגע, נחדד את זה. אתה אומר שכשמסתכלים על נוסחת הקסם של גרינבלט, שעוד מעט נציג אותה במלואה, האותם חברות מתוך ה-S&P שיכנסו אליה, הממוצע של המכפיל הממוצע שלהם הוא פחות מ-10.
לא עשיתי ממוצע של כל, אבל לקחתי כמה דוגמאות, ורובן היו מתחת ל-10, שזה מאוד זול. זה אומר חברות לא אהודות במיוחד, כבר נדבר על הנושא הזה.
אוקיי, עוד שנייה, נפרק מה המרכיב החשבונאי השני שהוא מכניס?
אז זה כבר יחס פיננסי, שאם אני צריך לבחור יחס פיננסי אחד, שהוא באמת מגלם את השיטה של באפט המאוחר, קרי לקנות חברות טובות עם רווחיות גבוהה כמו קוקה קולה, גם פה יש ספר נהדר שאני אמליץ עליו, דרכו של וורן באפט, שממש מראה איך וורן באפט מסתכל על חברה מהסוג הזה לפני שהוא משקיע בה. אבל בקצרה, היחס הזה, שוב, גרינבלט משתמש בספר במשהו דומה, אני לא זהה, אני רוצה שאנשים יכירו את היחס הפיננסי המוכר יותר, זה נקרא תשואה על ההון. זה יחס מאוד, לפני שאני אפילו מסתכל על מחיר של חברה גלעד, אני רוצה לראות מה התשואה על ההון שלה. מה התשואה על ההון עושה? זה בעצם להשתמש בשני הדוחות שדיברנו עליהם עד כה, ובעצם, תחשוב על גרינבלט משתמש בדוגמה של דוכן לימונדה, נכון? אז אם אני צריך להקים מאפס דוכן לימונדה, אז נגיד נשתמש בדוגמה שלך, הקמתי דוכן לימונדה ועולה לי להקים את הדוכן 100 שקלים, אני צריך לקנות לימונים, לקנות את הדוכן, שלט וכו', ולקנות את כל מה שזה לא יהיה. עכשיו, אם הדוכן לימונדה הזה מייצר לי, כמו שאמרת, 10 שקלים בשנה, אז התשואה על ההון של בעצם של הדוכן, ונניח שבלי מינוף, זה בעצם הרווח, חלקי כמה שהשקעתי, כמה יש בהון עצמי שחווה, זה 10, חלקי 100, זה בערך 10%. לא בערך, 10%. עכשיו, נניח, הצלחתי להקים דוכן לימונדה עם השקעה מינימלית של 10 שקלים. לא יודע, מצאתי לימונים במבצע, את הדוכן לקחתי מצאתי ברחוב, יד שנייה לא שילמתי. אז מה התשואה שעון במקרה דנן, שאם השקעתי 10 וכל שנה אני מרוויח 10, התשואה לא נתהיה 100%. אוקיי? עכשיו בוא ניקח את זה רגע לעולם של חברות. בהינתן כל הנתונים האחרים שווים, ככל שיש לי חברה שאני צריך לשים בה פחות, ואני ארוויח יותר, הרי זה יותר טוב. אתה זוכר, דיברנו שבוע שעבר על סיס קנדי, זו שני שבועיים, אז זאת חברת שוקולדים שבאפט השקיע ביחד עם מנגר וברקשר, בהתחלה איזה כמה עשרות מיליוני דולרים, ולימים החברה הזאת יצרה עבורם רווחים של מיליארדים, ממש ככה הצטברו. זאת חברה שההשקעה מחדש שנדרשת בה היא נמוכה, והיא מייצרת לנו המון רווחים. למשל, טסלה היא דוגמה הפוכה לכך. טסלה, כמו כל תעשיית הרכב והתעופה, אלה תעשיות שמסורתיות, ופה אני רוצה לפרגן לאיזה מישהו בדמרקר שכותב, דורון צור, כותב מאמרים נהדרים, והוא גם כתב שבוע שעבר, אני אשלח את זה בקישור, ודורון, אם אתה שומע אותנו בטעות, אז באמת תמשיך, הוא כותב ימי ראשון טור נהדר בדמרקר, מהבודדים שאני מקפיד לקרוא בעיתונות הכלכלית המקומית. אז הוא דיבר על זה גם, כתב נהדר, תעשיית הרכב מסורתית היא תעשייה מאוד בעייתית, כי בשביל לייצר רכב יש לך המון הוצאות. בניגוד למשל אמרנו, תמיד ניהול השקעות, או חברת ביטוח, שההוצאות הקבועות שלהם נמוכות. אז לסיכום, התשואה על ההון זה מספר שמחשבים עבור כל חברה ציבורית, מחלקים את הרווח השנתי שלה, בהון העצמי שהושקע בחברה, ואז מקבלים מספר. והמספר הזה, הוא מראה לי כמה חברה, כמה כסף צריך להשקיע בחברה, על מנת לייצר את אותן רווחים. אני רוצה לבחון את המספר הזה לאורך זמן, גרינבלט לוקח את זה לנקודת זמן ספציפית, אבל שוב, פה ופה, ככל שהמספר יותר גבוה, כך יותר טוב.
ככה זה יותר טוב, שזה כן. הפוך מהמכפיל.
נכון.
אז בעצם, תשואה להון באה ואומרת בפשטות, כמה הון שמתי בחברה, ומה הוא מייצר לי? אם אני יכול לעשות חברה, שאם אני שם שקל, היא מייצרת לי 100 שקל, זה מעולה, ואם אני שם חברה שאני משקיע 1,000 שקל, והיא מייצרת לי חצי שקל, זה כנראה דבר רע.
בדיוק.
אנחנו רוצים ש... ההון שלנו יעבוד בצורה הכי אפקטיבית ויעילה, ויוצא ממנו הכי הרבה.
וגם פה אגב גרינבלט מנטרל את הנושא של המינוף, כי כמובן חברה עם המון מינוף יכולה להראות מספרים גבוהים, ורק אני אגיד לציבור...
ההון לא, כלומר, כשאתה מסתכל על הון עצמי, הוא לא בניטרול המינוף?
הוא כן, אבל נגיד חברה שיש לה הון, יש לה נכסים של 100, ו-90 מתוכם מימנתי על ידי מינוף, אז והיא מרוויחה...
אז ההון העצמי הוא 10.
כן, אבל תקח את אותה חברה, ובלי מינוף, אז ההון העצמי יהיה 100, ויראה כאילו היא מרוויחה פחות.
הבנתי מה אתה אומר. כלומר, ההפך, אתה אומר, הוא מוסיף את המינוף. כלומר, הוא לוקח הון עצמי פלוס מינוף. הוא מסתכל על...
הוא לוקח את enterprise value, גם פה. משמש במה שאמרנו בהתחלה.
אוקיי. הוא בא ומבין... אבל לא אכפת לי מאיפה הבאת את ההון המתחלק, אני רוצה לדעת כמה כל שקל ששמים, מה הוא מניב.
לא משנה איפה השקל הזה מגיע, בדיוק. מינוף כל חברה יכולה להשתמש, רק אני עוד פה רק לגדת מספרים בערך, הממוצעת של הצוען ההון העצמי של חברה ב-S&P, זה באזור ה-12-13% למיטב זיכרוני, עוד משקיע שנדבר עליו, צ'אק אקרם, מרחיב על זה ונדבר על זה בהמשך, אבל חברה שמייצרת צועה להון לאורך זמן, יותר גבוה מהמספר הזה, מתחילה להיות מעניינת. למשל, שבאפט קנה את קוקה קולה, הצועה להון שלה היה כמה עשרות אחוזים, לא זוכר בדיוק.
לאורך זמן הוא מרכזי פה, שזה לא איזה סטיית תקן, כי פתאום היה איזה קורונה, אז היה ביקוש למוצר שלך יותר.
הנה, אני זוכר, לפעמים בקורונה, כולם קנו את סימה הישראלית, חברה ששנה אחת הרוויחה בטעות כמה מיליארדים, אבל המכפיל רווח שלה היה אחד, אנשים אמרו לי, איך זה יכול להיות? השאלה, אבל אם הרווח הזה הוא עקבי או שזה חד פעמי, זאת... אבל הנוסחה של גרינבלט, אם נחזור עליה, אנחנו כבר שם את הבסיס.
כן, אז רק בואו נעשה סיכום של הבסיס, ואני אתן הקדמה לנוסחה של גרינבלט ומה הוא אומר, ותוכל להמשיך אותי. דיברנו שהוא מסתכל על שני מרכיבים פיננסיים בניתוח חברה. אחד, כמה אני צריך לשלם מבחינת המכפיל, כלומר, אני רוצה חברות שאני מקבל את הכסף כמה שיותר מהר, הכי זולות בהיבט של המכפיל, ושתיים, שכל שקל שנמצא בהם יודע לייצר הכי הרבה. כלומר, אנחנו רוצים גם תשואה להון, וגם מכפיל. עכשיו, פה הוא עשה משהו שאני בספר, כאילו, היה לי מאוד קשה להאמין. כשהתחלתי לקרוא את הספר, לא חקרתי מי זה גרינבלט. אמרתי, יואב, הביא לי ספר, זה מעניין, בוא נקרא אותו. ואז הוא כתב, ואמרתי, מי כתב את זה? הוא מטומטם. מה הוא כותב לי פה? זה פרופסור, מה? כי מה הוא אומר? הוא אומר, לא צריך לחשוב, לא צריך להסתכל פנימה. הוא אומר, אתה עושה נוסחה, ועוד מעט תרחיב ותתקן אותי, כן, שאני כן. לא מדייק.
לא,
הוא אומר, אני רץ על כל החברות, נגיד בארצות הברית, או באזור מסוים, אני לוקח את מי שיש לו גם את המכפיל הכי טוב, וגם את התשואה על ההון הכי טובה, כל מי ששם אני פשוט קונה. אני לא חושב, אני פשוט קונה, וברגע שזה מגיע, המכפילים מתאזנים, אני מוכר.
עושה ריבלנסינג.
עושה ריבלנסינג.
לא רק זה, גילד, לא רק שהוא אמר שאני לא חושב, הוא אמר שהוא בעצם לקח שני צוותים, צוות אחד שבעצם לקח את הרשימה, וכבר נגדיר, הוא גיבש אותה, ולקח את כל המניות as is מהרשימה, בלי לחשוב, כמו שאתה אומר, ואז הוא לקח צוות שני של אנליסטים. עכשיו, אנליסטים שלו זה לא פריירים, אנשים מאוד מתוחכמים, טובי אנליסטים של וול סטריט. אגב, אני עבדתי בית השקעות בישראל, שנקרא, הוא לא כותב את זה בספר, מה שאומרים כרגע, הוא אמר את זה ברעיון, הם לא שמעו את הרעיון הזה, והם מתוך הרשימה של מניות בנוסחת הקסם, התחילו, בחרו אילו מניות הם קנו.
כלומר, בוא נחדד, הם לקחו את המכונה, המכונה הוציאה רשימה, זה הכי טוב. הם באו ואמרו, אנחנו ניקח את מה שאנחנו אמרו, ונשדרג עם שיקול הדעת שלנו, עשו אנליזה, עשו חוכמה, עשו זה, אמרו זה טוב, זה שם, זה זה, ועשו סטוק פיקינג מתוך הרשימה של המכונה.
ובחנו את התוצאות של שני הצוותים לאור הזמן, וראו שהצוות שקנה ומחר על פי הנוסחה, בלי להתערב בה, עשה הרבה יותר טוב. עכשיו, זה לא סתם אנקדוטה, יש גם היגיון למה זה קורה, וזה הקושי של משקיע ערך, ושאתה, אילו מניות נכללות בנוסחה הזאת? מניות, כמו שאמרנו, חברות לא אהודות, חברות בקשיים, אני זוכר שנכנסה לנוסחה שאני התחלתי בה לפני איזה עשור, חברת שיש עליה גם בנטפליקס, הייתה פעם, היה סרטון של איינור נסע עליה שורט, של חברת, ברח לי השם, שמכרו תכשירים רפואיים כאלה, עשו סוג של פירמידה, זה היה סכם גדול, אני אזכר בשם, הרבלייף.
הרבלייף,
עכשיו, כן. הרבלייף הייתה בכותרת חברה שהמון אנשים עשו עליה שורט, ולקנות את החברה הזאת, זה כאילו אתה באמת, כאילו אתה צריך להיות משוגע אמיתי, אבל באמת הרבלייף עשתה תשואה פנטסטית, כי כל כך הרבה אנשים הוא נגדה, שהמחיר הייתה סופר רווחית, סופר זולה, אז השורה התחתונה...
רגע, אני רק רוצה להבין כן. מה שאמרת, אתה אומר שהנוסחה, הראתה שהרבלייף הייתה אטרקטיבית, למרות שכל העולם היה נגדה, כי הטרנד היה נגדה.
חוץ מקרל אייקון אז, כן.
אוקיי, ובסוף הסתבר שהנוסחה צדקה, והחברה עשתה תשואה פנומנליות, כי המספרים היו לו, היו יותר חכמים, מדהים.
זה בדיוק העניין, ולכן שתעשה אנליזה לחברה כזאת, יהיה לך מאוד 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 קשה לקנות את החברות האלה, הרבה, למשל שנה שעברה בנוסחה דומה, שאנחנו משתמשים בה המון חברות נפט, מי להזזל קונה או מניות של חברות נפט, זה לא נשאב אחריות סביבתית, זה לא פופולרי, מחיר הנפט.
ESG, אתה יכול ללכת באירופה, יכניס אותך לכלא.
בדיוק, אבל אין מה לעשות, שנה שעברה, מה שעזר לתיקים שלנו, זה בדיוק החשיפה לתחום הנפט. אז לכן הנוסחה עובדת כל כך טוב, כי בעצם מכריחה אותך ללכת נגד את זה. עכשיו, אני לא אומר שחייבים לעבוד לפי הנוסחה כמו
רגע,
עיוור.
רגע, אני חושב ששכחנו משהו לספר.
כן.
מה התוצאות היו? הוא עשה מחקר. כן, הרי, הרי בספר. הוא פרופסור באוניברסיטה, והוא עשה מחקר.
כן.
והוא רק, לקח מה... את השיטה הזאת, ובדק אותה.
רק בוא נדק מה הוא עשה, רק שורה אחת, ואז נגיד את התוצאות. איך הוא חיבר את שני הנוסחות? הוא בעצם פעם בשנה, רבעון, לא משנה מה, הוא... דירג את כל החברות במדדים על פי שני הפרמטים, כלומר הוא לקח את החברות, ככל שהחברה יותר זולה על פי המכפיל רווח הוא קיבלה ציון יותר גבוה, ככל שהצועה על העוני יותר גבוה היא קיבלה ציון יותר גבוה, ואז הוא שקלל את שני הפקטורים האלה, ואז פעם בשנה כאמור, בחר את המניות עם הציון המשוקלל הכי גבוה, והשקיע או ב-25 או ב-50 מהן, אגב הוא עשה את זה גם על מניות קטנות לימים, ולכן זה גם יבצע את התוצאות, יש שיגידו, שורה התחתונה הוא עשה את זה, ובדק את התוצאות אחורנית, כלומר, הוא כתב את הספר לפני 20 שנה, הוא הסתכל לדעתי 20 שנה אחורה, מה היה קורה אם בתקופה האמורה, שה-S&P הניב תשואות יפות, הוא היה מיישם דעתי גם, תשואה דו ספרתית נמוכה, אם הוא היה מיישם, קונה את אותן מניות על פי שני הפרמטים האלה, וכל שנה עושה את התחלופה. אתה לא קונה את החברות האלה ושוכח מהן, אתה כל שנה צריך להחליף חלק מהן.
כלומר, כל שנה מי שלא נמצא בדירוג, יוצא.
כלומר, ואחת
הוא,
מחליפה.
הוא כאילו, הוא בודק מחדש את הכל, ומחליף את כל המניות לפי
לא,
הדירוג.
יכול להיות שתהיה אחת שלא תתחלף.
לא, אם כן. היא בדירוג, אז בדיוק, היא תישאר, בדיוק. אם היא לא בדירוג, היא תצא.
והוא כמובן לא מתזמן את השוק, 100% full invested, ובמקץ התקופה הזאת, הוא כתב בספר מספרים דעתי, זה 30 ומשהו אחוז זה היה.
IRR, כן.
IRR מטורף. תשואה
שנתית של 30% על פני 20 שנה. זה הרבה... מספר... שוב, אני חושב שהרבה אנשים אולי מבינים את המשמעות שלו, אבל אני חושב שחבל שאין לנו פה איזה אקסל לעשות חישוב, אני חושב שצריך להבין שהפער בין 10% לשנה ל-30% לשנה, הוא פער פסיכי, הוא פסע, אולי לפרק הבא נעשה את השיעורי בית האלה, זה פי, לא יודע, המון שאי אפשר להבין את המספר הזה בכלל.
כמובן שהתנודתיות היא מאוד והוא גם מספר, אבל התחבר מה שאמרת בהתחלה גלעד, שהוא התחיל לנהל כסף לאחרים, הוא לא יישם את זה, כי היו שנים שהנוסחה הייתה בוחרת מניות וזה היה מתפוצץ, היו שנים שהיו בפיגור אדיר אחר המדד, והקושי להחזיק מעמד כל הזמן בנוסחה כזו, אגב 10 שנים אחורה, היא לא כל כך עובדת, שנשאלת השאלה אולי ברגע שכולם מכירים את הנוסחה היא כבר לא עובדת, או שפשוט זה חלק מהמשחק, אין תשובה ברורה, אבל הרבה שנים הנוסחה הזאת כבר עד לאחרונה לא כל כך עבדה. יש לה כל מיני תיקונים וביקורות שנכתבו עליה עם השנים, אולי נציין כמה בסוף הפרק, אבל הנוסחה כפי שהיא, תיארנו אותה אני חושב היטב, היא עבדה והוא מיישם אותה עד היום, לדעתי הוא גם היום עושה שורט על מניות שמקבלות דירוג נמוך על פי הפרמטרים, הוא עושה עליהם שורט על מנת קצת להוריד את הסטיית תקן, אבל זאת הנוסחה של גרינבלט, כן. מעניינת, עובדת מצוין. עכשיו מי שמבטיח עם צורות כאלה כנראה
אף אחד לא מבטיח,
כן, נפטר אפשר, לא אבל הוא. גם הוא אני לא אצלך שחזר אם רק נספר מספר חוקרים שאחד מהם ציינו פרופסור וסלי גריי וטוביאס קרלל כתבו ספר וגם עד היום הם מאוד פעילים בעולם של שוק ההון שהם מיישמים נוסחה דומה אבל הם מצאו שהנוסחה שלו גם אם משתמשים בשיטה שלו, לא קשה להגיע למספרים האלה, לבטח אם אתה עושה את זה על מניות עם שווי שוק קצת יותר גדול, כלומר חלק, סיבה עיקרית שזה עובד, נדבר על זה עוד בהמשך, בטח ה-small cap advantage, אתה עושה את זה על מניות עם שווי שוק קטן, כמו עם הנטנץ.
אנחנו צריכים רגע להרחיב בנקודה הזאת, כי היא נקודה מאוד מאוד משמעותית. וקודם כל, תגיד לי, מה זה נחשב שווי שוק קטן?
יפה.
מה זה שווי שוק קטן?
אין לזה הגדרה משפטית, אבל בעולם ההשקעות, נגיד, כל חברה מתחת לשווי שוק בארצות הברית של מיליארד דולר היא קטנה, וחברות עם שווי שוק שנגיד של מתחת ל-200-300 מיליון דולר, הן נחשבות מייקרו קאפס. מתחת ל-50 זה כבר ננו קאפס.
אז רגע. עד 50 ננו, מ-50 בערך. עד בערך 300-400-500 מייקרו, ומ-300-400 למיליארד זה סמול, מעבר לזה מידיום, ואחר כן. כך יש לנו...
שתזכור שמניות שמאוד קשה גם לקנות אותן, כל המספרים זה לפני עלויות מסחר
רגע,
ומיסים.
רגע, כן. רגע, רגע, רגע. עכשיו בוא נרחיב את הסיטואציה, כי אני בטוח שעוד נעשה פרק על סמול קאפ.
כן, כן.
כי הוא נקודה מאוד מהותית. למה בעצם אנחנו מבינים שיש הבדלים כל כך דרמטיים בין התנהגות של מניות small cap למניות large cap, או שתקרא להם.
טוב, יש הרבה דעות בנושא, אבל אני אציג בעצם את שתי הקצוות. הדעה הראשונה תגיד, המניות האלה, קודם כל יש בכלל ויכוח אם החריג הזה עדיין מתקיים עד היום. ניקח את זה, לא בטוח שגם היום ה-small cap advantage זה קיים. עוד ספר נהדר שאני אמליץ עליו, small cap advantage, אבל אם זה קיים, שני טעמים מרכזיים, אחת יכולה להיות שהמניות האלה הן יותר תנודתיות, ולכן הן נתפסות כיותר מסוכנות, ולכן לפצות את המשקיע על התנועה, תנודה העודפת, צריך שיהיה פיצוי, והפיצוי הזה מגיע בדמות תשואה יותר גבוהה. יש שיגידו שזה פשוט טעות, שזה סברה הראשונה כאמור, יש סיבה כלכלית אמיתית, הן יותר תנודתיות. סיבה השנייה, תגידו, זה פשוט טעות של מרבית המשקיעים. קודם כל, פחות עיניים על המניות האלה. תזכור, הסברנו.
אני חושב שזאת נקודה שהיא מאוד משמעותית, כי בוא נגיד ככה, כשבתי השקעות גדולים בעולם, שמנהלים כנראה מאות מיליארדים לפחות של דולרים, אם לא יותר, אם לא. קודם כל, אין להם אפשרות לסחור במניות האלה, כי הם, הפוזיציות שהם צריכים להיכנס אליו, הן כל כך גדולות, שהם חייבים סחירות ונזילות ומניה של 500 מיליון דולר, כמה הם יכולים להשקיע בה? הם יהיו 5% מהחברה, 10% מהחברה, זה כלום.
בדיוק.
אז קודם כל, יורד לך מהמשחק, כל המנהלי השקעות הגדולים הם לא משחקים במניה הזאת. עכשיו, כשהם לא משחקים במניה הזאת, הם גם לא מסוקרים אותה, ואין אנליסטים שבודקים. אז היכולת שלך לתפוס סיטואציות שבהם השווי של החברה, השווי השכיר שלה, הוא לא תואם את השווי האמיתי שלה, באמת הערך הפנימי הרבה יותר גדול, כי בגלל תיאוריית השוק היעיל, כל החברות הפופולריות, אפל, מייקרוסופט, גוגל וכו', בגלל שכל העולם משקיע במניות האלה, וכולם סוקרים, וכל earning calls שלהם, וכל דוח שלהם, כולם יושבים בפינצטה, ומנסים להבין מה קרה, וכל החוכמה של כל העולם הולכים ומתמחרים, אז השווי הוא הרבה יותר מדויק. באותם חברות קטנות, יש לך פחות שחקנים שמתמחרים, אז יש לך הרבה יותר יכולת אלפא, שלך כמנהל למצוא ולזהות ולהגיד לא, החברה הזאת היא מציעה בגלל שאני מכיר ואני יודע, ואותי היא מעניינת, אז בגלל זה יש שם הרבה פעמים יותר הזדמנויות.
אתה לוקח צעד ברור פה, גילה, דיברת אותו היטב, וגם רואים את זה בפרקטיקה, מי כמוך מכיר את הבתי ההשקעות הקטנים בישראל, שלאור בהתחלה יותר קל להם להניב תשואות גבוהות, ואז שאתה גדל כבר לך תשבור את הראש. אז זאת אחת מהסיבות, אחת מהביקורות, ביקורת, זה פשוט, זאת המציאות של הנוסחה. ונכון, זה בהחלט חשוב להגיד, גם לקנות את המניות האלה, יש מניות שקשה גם, גם אתה רוצה לקנות, אין בשוק מניות בכלל. בארצות הברית זה כמעט ולא קיים, אבל יש, נגיד, מניות OTC, מניות בפינק שיטס, והמניות
כן,
הדלי סחירות.
מה הסיכון בהחזקה במניות כאלה, מבחינת סחירות? דיברנו בתחילת הפרק על כשהדברים לא טובים, ואתה צריך למכור, אין לך למי למכור, אז השווי כן. לא שווה כלום. כלומר, האם בתקופה של ירידות, אנחנו עלולים לספוג שם ירידות הרבה הרבה יותר חזקות, כי אין למי למכור. אם אתה עכשיו רוצה להיפטר מהנייר הזה, ואין את כל אותם בתי השקעות, השקעות שרוצים לקנות, אף אחד לא רוצה לגעת במניות כאלה, כשהדברים, אז אתה חוטף ירידות הרבה יותר חזקות.
צריך לדעת לקנות ולמכור את המניות. אני אומר לך, אני היום יועץ משווק לכבר מאות מיליוני שקלים, ואני עדיין לא נתקלתי בקושי שאני לא יכול למכור או לקנות מניה.
אבל האם ראית, וסברת כבר לא מעט תקופות של משבר וירידות בשווקים, האם ראית שהן יורדות בצורה הרבה יותר דרמטית ב...
עכשיו אתה עובר לסברה הראשונה. המניות הקטנות, כן, חוטפות, יורדות יותר בעיתות משבר, אבל בהנחה שאתה משקיע לטווח הארוך ואתה לא מחפש לעשות מסחר יומי, אני לא רואה בזה, אני רואה בזה יתרון, מאיפה שאחרים ברוכים, שם אני מוצא, כמו שאמרת, אלפא. הסיבה למה מניות הקטנות נותנות תוצאה עודפת, בגלל שהן יותר מסוכנות, כמו שאתה רומז עכשיו, או כי הן פשוט פחות עיניים מסתכלות, ופשוט שם פחות יעיל, זו שאלה מאוד מעניינת, אבל אני לא חייב תשובה עבורה. אני יודע איך להתמודד עם זה, אני יודע איך לקנות אותנו. הסוחרים שאיתם אני עובד יודעים, אני לא חייב לקנות את... עכשיו, אדם שמנהל עבורו את הכסף של עצמו, הבעיה הזאת כמעט לא רלוונטית. בארצות הברית, בישראל אגב, במניות הקטנות יש בעיה אדירה, לכן,
שאני... שוק מאוד מאוד קטן.
אי אפשר, אין מסחר יומי במניות הזולות. למשל, עשיתי על זה עבודה שהייתי עוד בתואר השנים, על נוסחה דומה, וראינו באמת שעל הנייר זה עובד מדהים. אבל שאתה בא לקנות ולמכור, באמת אתה לא יכול. בשוק האמריקאי לפחות, הבעיה הזאת כמעט ולא קיימת לדעתי.
הבנתי, מעניין. אוקיי, אנחנו כבר מתקדמים עם הזמן, אז כן. תן לי סיכום שלך, של גרינבלט, בכמה מילים, אני אשאל אותך, מה החשיבות שלו מבחינתך? מה הערך הכי גדול שלו?
טוב, אז קודם כל, מבחינה כרונולוגית, באמת, אני זוכר את היום שקראתי את הספר הזה על הספה אצל ההורים שלפני 15 שנה, וקראתי ואמרתי, ואחרי שקראתי את הביוגרפיה של באפט, זה באמת אחד מהספרים הראשונים, ופשוט it makes sense, גילד, שאתה קורא את זה, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים על שוק ההון כמשחק מחור, או של מאמרים, שאתה קורא ספר כל כך ברור, כל כך הגיוני, ואתה אומר, וואלה, למה, כאילו, למה לא כולם עושים את זה? כמו ששאלת, עם השנים למדתי שזה באמת לא, זה קשה וכולי, אבל כל השיטת השקעה שאני התקדמתי ממנה, והיום חשוב לציין, אני לא עושה את נוסחת הקסם כפי שיש, כל מיני אדפטציות שעשינו לה בעקבות הרבה מחקרים שנעשו מאז כתיבת הספר עולם המימון, אולי נקדיש לזה זמן בהמשך, אבל בסופו של דבר, זה היה הבסיס עבורי, וגם הנושא הזה של לעבוד באופן סיסטמטי, קודם מתן צוחק עליי ולירן מהמשרד, שאני קודם אומר את המילה סיסטמטית, אני מאוד אוהב את זה שזה הגיוני, ואתה פשוט צריך להיות קונסיסטנטי וסיסטמטי, כמו שאני תמיד...
ואני אחבר את זה למה שאמרנו בהתחלה, כי דיברנו על המצב של אי-ודאות, דיברנו שבעולם הזה אנחנו חיים בתוך אי-ודאות מידית, ובעולם השקעות במיוחד, אתה לא יודע מה באמת השווי האמיתי של נכס אתה מחזיק, אתה לא יודע אם הדירה שלך שווה X או Y, כי דברים משתנים, וזה תלוי בכל כך הרבה גורמים, ויש כל כך הרבה אי-ודאות, ובא הפרופסור הזה, והצליח למצוא אי של ודאות, כלומר, הוא לא פירק את כל האי-ודאות, אבל הוא בא ואמר לנו בצורה מאוד מאוד פשוטה ונקייה, ואת כל הררי הניתוחים והאנליזות והתחזיות, הוא פישט ומיקד לנו את אותם שני פרמטרים שכולם יודעים אותם, מלמדים אותם, אבל הוא ידמחיש עד כמה הם חשובים ועד כמה השילוב ביניהם הוא דרמטי. הוא בעצם בא ואמר לנו, מכפיל, תשואה על ההון, השילוב ביניהם, זה כנראה מפתח די טוב, אחד המפתחות לפרק את אי הוודאות. כלומר, הוא יצר לנו אי של ודאות ואי של בהירות בתוך ים של חוסר ודאות ובלבול, וזה באמת, אני חושב, תרומה אדירה לקהילת משקירי הערך, ואני מסכים איתך את החוויה, באותו סוף שבוע שאני קראתי את הספר שאתה נתת לי, זה היה אמצע הקורונה, אמרתי, וואו, יש בזה היגיון, אני מתחבר להיגיון, וההיגיון הוא באמת, נראה לי, אבן יסוד ממש. שאני מחפש לפחות בהשקעות.
רציתי גם רק כמה דברים, טיפים לסיום, לתת לאנשים שלקריאה או מחקר נוסף. קודם כל, כל האסכולה הזאת של להשקיע על פי מספרים ולא על פי גחמות ורגשות, זה נקרא quantitative investing, כלומר, להשקיע על פי מספרים, זה אסכולה מאוד מקובלת, ויש כל מיני שיטות של קוואנט, זה value קוואנט, שאנחנו משתמשים בהשקעות ערך בזה, אבל יש המון שיטות. גרינבלט, רק לסיום, אני רוצה לתת שני אתרים שימושיים לקהל שלנו. קודם כל, האתר magicformula.com, זה אתר שמתעדכן כל הזמן, והוא ממש מביא את המניות היום, שהן עומדות בקריטריונים של הנוסחה, וזה אתר חינמי, נרשמים ומקבלים את רשימת המניות, מי שרוצה יסתכל שם. בנוסף, גרינבלט ייסד אתר נהדר שנקרא Value Investors Club, שזה בעצם אתר של אנליסטים מכל העולם שכותבים סקירות שלהם על מניות, לא קשור נוסחת הקסם. נגיד, אם אני רוצה לקנות מניה בארצות הברית, לפני שאני קונה אותה, אני רוצה לשמוע מה האנליסטים הבאמת מתוחכמים חושבים עליה, לכתוב שם סקירה זה מאוד מאוד קשה להתקבל, אז גם זה אתר חינמי, אומנם יש שם איזשהו דילי, אבל אפשר לקרוא כמעט על כל מניה שם, לקבל סקירה רמה מאוד גבוהה, אפילו אולי קצת גבוהה מדי לחלקנו, אבל כדאי לקרוא שם, להשתפשף. זה אתר שגרינבלט ייסד, הוא לא כותב שם, והוא נותן פלטפורמה למשקיע. Value Investors Club. אני אשלח כישורים.
מדהים.
ולבסוף, מי שרוצה ללמוד קצת על הבעיות בנוסחות הקסם ופיתוחים שנעשו לו, יש שני משקיעים, פרופסור וסלי גריי וטוביאס קרליל, כתבו ספר נהדר שנקרא Quantitative Value, שמדבר על נוסחת הקסם ושיפורים לנוסחה. אני אתן איזשהו רק טיזר, יש אחד מהפרמטרים שדיברנו עליהם, גורע מהתוצאות ולא מוסיף להם, מי שרוצה שישאר במתח שיקרא את הספר, וגם לטוביאס קרליל יש ספר של עוד נוסחה דומה שנקראת Acquires Multiple, A-C-Q-U-I-R-E-R-S, Multiple, מכפיל, וגם שם יש סקרינר שחלקו חינם, גם הספר על שם זה הוא נהדר, ויש לו גם פודקאסט שהוא נהדר בעצמו לטוביאס קרליל. זהו.
מגניב, תגיד, טיפ על מניה, הבאת לנו משהו? לא הכנת משהו?
לא, בוא נדבר על מניה, אמרתי שעברתי על הנוסחה, אז בוא נדבר על מניה שצצה לנו בנוסחה לאחרונה.
ושוב, ניתן פה את הדיסקליימר שבטעות לא זה, אין פה ייעוץ השקעות, זה למטרה לימודית והעשרה וחשיבה בלבד, ולהמחיש, כל מי שרוצה לעשות פעולה, זה על אחריותו, אם הוא רוצה ייעוץ אישי, צריך לבוא. לייעוץ וכולי.
בדיוק, וכמובן גם בנוסחה מאוד, אמרנו זה, אתה לא יכול לקנות מניה אחת, אתה יכול, אבל ההמלצה שגרים על זה לקנות את הסל. מניה שצאת, ראיתי שם למשל, זה מניה שנקראת BKE, בקו. זאת חברה, גלעד, אני רואה, אתה נראה לי עם חגורה היום, זאת חברה שמייצרת חלקי אור, חברה די מיושנת ומצ'עממת, שאתה קורא על המוצרים שלה, אתה אומר, מה מעניין פה? אבל זאת חברה שהמספרים, שוב, אני לא מכיר אותה לעומק, אבל שראיתי בסקרינר, מאוד מאוד רווחית צועה, להון דו ספרתית גבוהה, מכפיל רווח חד ספרתי נמוך, מניה שגם ראיתי נכנסה לסקרינר של המומנטום, מניה שגם טסה לאחרונה, לא מזמן, אז זה חברה שעומדת בכל הקריטריונים הקוונטטיביים המעניינים, ראיתי שהיא שם לפני שבוע, לא יודע, יכול להיות שזה השתנה, אבל...
מעניין, נעקוב אחריה.
שווה, מאז שאנחנו מדברים על מניות ספציפיות,
חמסה, תפו,
בדיוק.
יצא כמה כאלה שבדיוק תעשי, מקשיבות לנו ורחקות.
טווח ארוך, אבל כמובן.
כן, כן, כן. אני זוכר, אפרופו טווח ארוך, הייתה לנו אחת התגובות בפייסבוק, שאומר, ככה פרסמת הקרן שאתה יועץ שלה, זה דורגה מקום ראשון בשלוש שנים האחרונות בקטגוריה שלה, אז מישהו אמר, למה אתה מדבר כל הזמן על טווח ארוך, למה אתה מראה את זה? אז קודם כל שלוש שנים זה כבר בהחלט טווח שראוי לספור אותה, אבל אני חושב שזה חשוב, וחשוב לומר את זה, שאנחנו מדברים על טווח ארוך, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתעלם מדברים שקורים, זה אומר שאנחנו לא צריכים לקבל החלטות רק בהתבסס על הטווח הקצר, אבל כן, בהחלט לראות שהדבר הזה עובד גם לטווח ארוך, אז זה באמת מאוד מרשים. מקסים, תודה לך פרופסור גרינבלט, וברמה האישית, אמרנו שניתן כן, גם טיפים.
נכון. אז מה שאני הכנתי, חשבתי קצת בדרך, תמיד גם אפשר לפרגן לחברים, אז בשביל להתמודד עם הקושי של התנודות, שמי שמשקיע בשוק ההון בכלל, ונוסחת הכסף בפרט, צריך לפעמים לנקות את הראש, ולא לחינם הרבה מהמשקיעים הגדולים, הם גם עוסקים בדברים נוספים, ומנקים את הראש, ופעילות ספורטיבית היא בראשם, שינה טובה, אגב, אמרת אמוני, שינה טובה אצלו זה מעל הכל, וגם אני משתדל לישון טוב, שליבי המתוקה שפה מחוץ לדלת לא מהירה אותי, אבל אני רציתי להגיד על פעילות ספורטיבית, שבעצם בימי הקורונה התחלתי עוד יותר, והרבה בזכות בית ספר לטניס של משפחת שר, שנמצאים בראשון לציון, לא עושה להם פרסומת, אבל הם גם חברים שלי וגם לקוחות, יש להם שם בראשון לציון, יש חוג טניס, שאני, מישהו אמרתי, אני משחק כדורסל, עזוב אותי מטניס כמו, אבל הלכתי איזה ערב אחד, ובקורונה, הפעילות של הטניס פשוט הצילה אותי, ואגב, אתה תגיד את שאני תמיד מחבר להשקעות, יש המון הגבלות בין עולם הטניס, והעולם של, של השקעות, המון משחק פסיכולוגי, יש גם ספר נהדר, נוסיף לנוטס, שנקרא The Inner Game of Tennis, שמדבר על הקושי הפסיכולוגי, אני גם זכיתי בקורונה, עוד חבר, אמיר ויינטרוב, אלוף ישראל, שעבר בטניס, אני הצלחתי לקחת אותו, הוא ממש באופן אישי מאמן אותי, ואת כמה מחבריי, עשה לנו חוג, והתחיל בקורונה, ועד היום אנחנו משחקים איתו, היום הוא כבר קשה לתפוס אצלו מקום, אז לא יודע אם תצליחו, אבל אני משחק איתו, וזה פשוט כיף גלעד, אתה בא מבולבל ביום, זה פתאום המניות יורדות, וזה, והוא מקשקש למה התיק יורד, וזה, ואז אתה פתאום מקבל איזה בקן של אמיר, ואתה פשוט לא יכול לענות על הכדור, אבל הפוך, שאני הצלחתי כמה פעמים לתת לו ווינר, שהוא לא עונה, ענק. בקיצור, ספורט, טניס בפרט, זה ספורט שגם אפשר לרוץ איתו הרבה שנים, מומלץ בחום.
אחלה, אני גם אתן טיפ, וגם מפרגן לחבר, אנחנו נמצאים באביב, ויש לנו איזה חודשיים לטייל בארץ, שזה לפני שהכל נהיה צהוב, וזה הזמן שעוד ירוק ופורח ויפה, ולי יש חבר שהיה חייל שלי בצבא, נקרא ערן פאר, והוא איש מקסים, והוא לפני כמה שנים עזב את העבודה שלו בהייטק, והקים מועדון של מטיילים, שהרעיון שלו הוא באמת להביא הרבה ערך למטיילים, ולעזור למטיילים בכל מה שצריך, ויש לו קהילה בפייסבוק, בוואטסאפ, באתר אינטרנט, זה בלי סוף, אבל הוא באמת נשמה מדהימה שעוזרת לאנשים, כלומר כל מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה עכשיו לנסוע לסוף שבוע בצפון עם המשפחה שלך ואתה לא יודע לאן או פה, אז תפנה אליו, הוא עוזר לך למצוא מסלולים ולאן ללכת והמלצות וכו', והוא גם, אני יש לי כל מיני דיונים איתו, כי הוא גם כזה, הוא לא לוקח שום, הרי הוא מפרסם מלא בעלי עסקים ונותן הטבות לקהילה, והוא לא מוכן לקבל שום דבר מהאנשים, הוא לוקח דמי מנוי של איזה, לא יודע, 50 שקל לשנה או משהו, להיות חבר במועדון שלו, ואתה מקבל מלא הנחות של 10-15% באטרקציות, בדברים כאלה, ואתה יודע, צריך לו וואטסאפ באמצע הלילה, הוא עונה והוא מוצא לך והוא מכיר, ואם יש לך בעיה, אז כל מי שרוצה לטייל, אני ממליץ בחום, מועדון המטיילים של ערן, קהילת המטיילים של ישראל, אני לא יודע איך הוא קורא את זה בדיוק, ערן פאר טיולים, נשים גם זה לינק תרשום, באמת שזה אחלה פינוק ואחלה דרך לטייל, וגם תומכים באיש מקסים וטוב, שבאמת עושה הרבה בשביל אנשים שרוצים לטייל בארץ הקטנה, אבל היפה שלנו.
איזה יופי, נסתכל על זה גם.
יאללה, אז מה יהיה לנו שבוע הבא? על מי נדבר? צ'אק אייקרי?
צ'אקי אתה רוצה?
אני לא, אתה קובע, אני יודע שאתה מאוד אוהב אותו.
אני מאוד, אני גם, כן, צ'אקי, קיבלת צ'אקי, שבוע הבא אני אכין לך את צ'אקי.
יאללה, ביי ביי, תודה שהזנת.
שבוע טוב לכולם, ביי.